animaré. Feliç i acabat, doncs per tu. Culer i català, més que un club.
פה בפודקאסט בלאוגרנה, לראשונה מאולפני הרדיו הבינתחומי בהרצליה, שצפוי להיות בקרוב שותף שלנו, ולסייע לנו במיזם המקסים הזה. אז קודם כל תודה לחברים, הרדיו הבינתחומי הרצליה. ואנחנו היום בהרכב קצת מוזר, עכשיו זה לא כל כך שונה, כי אתם מכירים גם ברצלונה עושים רוטציות לפעמים, בסך הכל יש לנו עונה ארוכה, אז עידן נמצא בחול, עידן מלחמו שלנו, אז נמסור לו נסיעה נעימה ושיהנה. אופיר ממן באיזה שהם סידורים אישיים, אז ימסור גם לו שיהנה מהסידורים האישיים, למרות שהוא בארץ, וכמובן נחזור אליהם בהמשך, אבל נמצאים איתנו, אתם יודעים, מי שעל המגרש, זה תמיד השחקנים הנכונים, אז נמצאים איתנו פה, קודם כל, ראש חוג אוהדי ברצלונה בארץ,
די,
שי פל, חזר אלינו מיפן, היפני שלנו, אבל הוא לא, הוא כמו איניאסטה, הוא הלך ליפן, אבל הוא חזר, הוא לא נשאר שם,
שהייתי באצטדיון של איניאסטה, אחלה אצטדיון, אחלה פסיליטיז.
הקבוצה פחות. נמצא איתנו פה רכש חדש, תום רוזן וסר, ואמרתי את השם נכון, אני מקווה.
כל הכבוד.
אז מי שלא יודע, רוזן וסר זה מי ורדים. אין ספק שתום יוסיף לנו הרבה ורדים ושושנים והרבה אמירות חשובות. אגב, אוהד ברצלונה מהראשון בינואר 94.
השמונה
בינואר 94. אז אולי גם עוד מעט גם נדבר על זה. שי, מה היה אז?
חמישייה.
בדיוק.
יאלי, איך אומר חמישייה בספרדית?
אמניטה.
אמניטה, נמצא איתנו פה יאלי סבר, יליד שלישי למאי 2008, אוהד. עוד 9 חודשים לפני זה שהוא נוצר, כבר היה אוהד. ואותו שמעתם פה ושם, והוא ממש מקבוצת הילדים שלנו. אז בואו נצא לדרך, אבל לפני שנצא לדרך, אני רוצה משהו קטן, לפני שנפתח פה את הדיון. קראתי את הטור שלך, שי, שפרסמת כמובן באתר, בפייסבוק. אפשר לראות אותו באפליקציה, באתר, בפייסבוק. אחרי פראג, ואני לא זוכר טור כזה שלך, הייתה לי תחושה שכאילו התביישת פעם ראשונה.
זה לא משהו שאתה מצפה מקבוצה עם תקציב של מאות מיליוני יורו. וכאילו אין זה הסבר, והיום אתה שומע את ולוורדה מדבר על זה, וכזה הוא מנסה להקטין את זה. אבל אתה יודע, כל אחד שראה את המגרש, כל אחד שראה את מה שקורה במגרש, נחמל ליבו.
אתה יודע, אנחנו עוד נפתח את הדיון על זה כמובן, אבל זה תאריך היסטורי. דיברנו על אותו שמיני לחמישי, שמיני לראשון כמובן עם חמישייה. זה תאריך היסטורי או שזה סתם עוד חודש נשכח מזה, כי או שיהיה רע ווולברדה ילך או שיהיה טוב ומי יזכור?
אני חושב שפשוט מתווסף לעוד זוועתון במחסנית של ולוורדה. אבל לא תאריך היסטורי, עוד יום.
עוד יום בהיסטוריה של ברצלונה, אבל לא יום שנרצה לזכור. תום, גם לפני שנכנסנו, דיברת פה על איזושהי השוואה שמתאימה באמת ליפנים, שחיים את העולם בארבע עונות מאוד מובחנות. דבר איתנו.
כן, זהו. אז קצת קיבלתי השראה מהטיול של שי ליפן, וגם מחילופי העונות שאנחנו נמצאים בהן. ליפנים יש איזושהי מטאפורה יפה בתרבות שלהם, שהם מחלקים את החיים לארבע עונות השנה. כשאנחנו בילדות, אז אנחנו פורחים, וכשאנחנו בנערות, אנחנו מלבלבים, אבל, ואחרי זה, כשאנחנו מתבגרים, אז אנחנו בסתיו, ואנחנו מזדקנים, אז אנחנו בחורף. ואנחנו עכשיו בחילופי עונות, אנחנו בסתיו, ואני מרגיש שגם ברצלונה נמצאת בסתיו, ואני אפילו גם אתוודא, ואגיד שאחד החברים בקהילה הנפלאה שלנו רשם, על הפוסט של אופיר, אם אני לא טועה, כך נראים חילופי עונות. וזה משפט נורא קטן, אבל הוא גם מאוד גדול. כי אם אנחנו מסתכלים על המצב בברצלונה, אז אנחנו יכולים לראות שמצד אחד יש קיץ, יש שחקנים שהם בקיץ של החיים המקצועיים שלהם, כמו די יונג, כמו ארתור, שמביאים רוח חדשה וטובה. אפילו לצורך העניין דמבלה, הוא גם צעיר, שלא לדבר על...
טרשטגן כמובן.
טרשטגן, שלא לדבר על פאטי שהאגב הוא עדיין באביב. אבל יש שחקנים גם שהם בחורף של החיים המקצועיים שלהם, ואנחנו בדיוק בעונת מעבר הזאת, בסתיו. והשחקנים שנמצאים בחורף, זה שחקנים שהם, כל אחד מהם הוא עוגן בסדרות המרכזיות של ברצלונה. זה פיקה בהגנה,
בוסקץ.
זה בוסקץ בקישור, וזה סוארס בהתקפה. ואני חושב שהדיון המעניין פה, ומה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה איך אנחנו דואגים שלמסי יהיה חורף חם. אגב, אקסקלודינג מסי, כי מסי הוא...
מסים לב, זהו, שלא אמרת מסי, למרות ש...
כן, אבל זהו, כי מסי הוא כידוע תור אל הרם, ואני מטפח איזושהי תקווה זהירה שהוא כן ידע להתמודד עם החורף בחייו.
שלעולם לא יגיע חורף בכלל בחייו.
הוא יגיע, אנחנו רוצים או לא, שידע להתמודד.
אני רוצה, אני אחבר אתכם על משהו שראיתי שבוע, לפני שבועיים, שמסי דיבר, ואמר, אני ידע לפרוש בזמן. ופתאום היה לי דז'ה וו מטורף ורע ל-93, שמייקל ג'ורדן אחרי 3 אליפויות, שם את תלה את הנעליים, שם את המפתחות, ואמר, תודה רבה, עשיתי הכל, אני הולך. ובדיעבד הוא חזר, ורשם עוד פרקים בהיסטוריה, וזה איכשהו נגמר טוב, אבל זה בעצם היה נורא, כי זה המסי של הכדורגל בעיניי, לא צריך להגיד, כי אומרים שמסי הוא הג'ורדן של המסי של הכדורסל, אז זה ג'ורדן בעיניי. והוא הלך והשאיר חלל ענק בגיל מאוד מאוד צעיר, זה משהו שמסי יכול לעשות לנו?
אני לא חושב, ג'ורדן פרש בגלל אירוע מאוד מאוד טראומטי מבחינתו, רצחו את אבא שלו, וזה כל זה הוביל לפרישה שלו. אני לא חושב שמסי יפרוש בשנה, שנתיים הקרובות, אבל אני די בטוח שהוא לא רוצה שיקרה לו את מה ש... אתה יודע, דיברנו... בדף על המשפט הזה ברדיו קטלוניה של הרווי דנט, מהאביר האפל. You either die a hero or you live long enough to become the villain. אוקיי.
בול.
בול. ומסי לא רוצה שישרקו לו בוז או יקראו לספסל אותו או כל דבר אחר. לדעתי הוא ילך בשיא אחרי איזה תואר מסוים או אחרי איזה שיא מסוים, הוא לא יישאר ויחכה שיספסלו אותו, או שיקראו לקהל לספסל.
אנחנו רואים בימים אלה הרבה שחקנים שמושכים רחוק, שהם מושכים כבר לגיל 37, 8, 9, בלי למצמץ, אתה אומר מסי לא יגיע לשם.
לא בליגות הבחירות.
אני גם חושב...
בוא נגיד פרישה לצורך עניין, אם הוא עובר אני יודע, לניואלס, מבחינתי הוא פרש, זה לא באמת מעניין.
הוא דיבר על זה בימים האחרונים, ובכלל, להמשיך את מה ששי אומר, אני מרגיש על מסי... איזושהי בגרות עם השנים. הרעיונות שלו גם הולכים ונהיים כאלה שהוא מוריד את עצמו לקרקע מהאלוהות שאנחנו משווים לו. והוא אומר, ברעיון ממש, מהימים האחרונים, אני לא הייתי מחליף שום דבר בקריירה שלי. אגב, לפני שנה, אם היו שואלים אותו, הייתי, הוא אומר, הייתי מוותר על כדורי הזהב בשביל לזכות בגביע העולם. אז הוא מאוד שלם עם הקריירה שלו, והוא גם אומר במפורש, ניואלס או לא, המשפחה שלו כרגע, ולהגשים אותה, זה חלום שהרבה יותר חשוב לו מזה חלום קטן. הוא בטוח לא יעשה ג'ורדן ויפרוש ויחזור. את זה אני בטח לא רואה.
הוא עושה את זה בנבחרת.
הוא עושה את זה כל הזמן בנבחרת.
בנבחרת הוא עשה את זה, נכון? אבל לדעתי...
אבל זה נורא צפוי, החזרות שלו בנבחרת הן באמת, הן יותר צפויות מה... אתם יודעים, מגשם באמצע ינואר, כאילו, ברור שזה קורה.
זה קרה פעם אחת, כן?
כן, אבל זה היה, זה היה ברור שזה שם, זאת אומרת, זה לא היה דרמה.
הוא היה מאוד מאוכזב, הוא גם אמר את זה, אגב, את הפרישה הזאת היא ברגע של סערת רגשות, שאני בטוח שכל אחד מאיתנו היה מרגיש ככה, אם הוא הפסיד גמר שלישי ברציפות בשלוש שנים, על אומה שהכדורגל היא הדת שלה, אז כנראה גם הוא הרגיש
ככה. לאנשים כמו היגואין, כן.
אבל רגע, אם נחזור למה שאני דיברתי עליו מקודם, איך באמת הקבוצה ברמה המקצועית, מייצרת, מצליחה לצלוח את עונת המעבר הזו. אתה יודע, יאיר ניצני כתב את השיר הזה לטיסלם, כבר עשתיו עכשיו, את לא צריכה סיבה להיות עצובה. אז בוא נשתדל, איך ברסה יכולה לעשות את הסתיו הזה פחות עצוב?
אני לא בטוח שזה סתיו, זאת אומרת, קודם כל זה תיאוריה נהדרת שהבאת, אני לא בטוח שזה סתיו, כי השורשים שלנו הם חזק מאוד, דיברת על זה כמו קיץ, או אביב, כמו בקיץ, יש לנו חבורה של שחקנים צעירים, טובים, בשיא הקריירה, כולל מסי, כולל טרשטגן. הרי בעצם דיברת על בכל עמדה יש שחקנים שהם בחורף, וזה נכון, אבל גם בכל עמדה חשובה יש שחקנים שהם בקיץ, והם בסיאם, בסיסיאם.
לגמרי, זה בדיוק הצ'אלנג' של ולוורדה, ואגב, פה קבור הכלב, זה בדיוק הצ'אלנג' עכשיו. איך לעשות איזשהם רוטציות חכמות בקבוצה. לא ללכת עם איזה אותו שטנץ שרצים איתו, שי רשם לו מזמן, one trick pony. יש בזה משהו.
לגמרי, אני רוצה שנפתח את זה, כי שי דיבר על ההרכב באמת, ועל גריזמן, ותכף ניגע בזה, כי אני גם התחלחלתי.
אם אנחנו משווים את זה לעונת המעבר, יש שחקנים שהם בחורף, והם לא מרגישים בכלל שיש שחקנים שנמצאים באביב או בקיץ, שבאים לקרוא להם תיגר. זאת החדווה ביותר.
למרות, שי, אתה יודע מה, אם כבר פתחת, באחד הפודקאסטים הראשונים שלנו, דיברנו על רקיטיץ', שכיותו חלק מהחונטה של חדר ההלבשה, אמר איזה...
רקיטיץ' לא מהקלוב דמי.
הוא לא? בזמנו, אני לקחתי את המידה שלך בעניין. לא, לא. שהוא מהחבר'ה.
לא, לא. שחקן ותיק מורח על ידי המאמן, אבל הוא לא מה...
אוקיי, בכל מקרה, הוא אמר, המקום שלי בטוח, הכל בסדר. נכון. והוא מצא את עצמו באמת במצב אולי הכי קשה מהשחקנים הבכירים.
Oh, the tables have turned.
לגמרי, אבל. לגמרי. זאת אומרת, פרנקי דה יונג, אגב, מה שבלט, שכל הקישור הוחלף בפראג, היחיד שנשאר על השולחן זה פרנקי דה יונג, שי. אנחנו לומדים. אז פרנקי נשאר על המגרש, והוא נשאר העוגן באופן מוחלט, כאשר בעצם אחריו ארתור, ואולי כבר השלישי בהיררכיה הזאת זה בוסקץ. כלומר, למשל, אצל שחקן אחד רק איתי, שזה נכון שהיו נסיבות, הוא היה צריך להימחר וכו', ועוד אם אחר אולי בעתיד, אבל הנה, שחקן אחד בכיר שחשב שהקרקע ממש טובה מתחתיו, והאדמה פתחה את פיה ובלה אותו, וכמעט לא ראינו אותו מאז.
כן, אבל אני לא חושב שזה מעיד על הכלל, כי סוארז ממשיך לתחון 90 דקות פעם אחרי פעם אחרי פעם.
וזו בדיוק הבעיה, כי מה שהוא ציין עכשיו, כי אף אחד לא בא ואומר, די עם סוארז. זה לא נכון גם להגיד את זה דבר, זה גם לא הסגנון שלנו. אנחנו כן חושבים שצריך להיות מינון נכון. אחד האוהדים שלנו בקהילה רשם משהו מאוד יפה. למה אתה כל כך לחוץ לך להוציא את גריזמן ולהכניס את דמבלה כל הזמן? מדי פעם אפשר לעשות רוטציה עם דמבלה בהרכב. זאת אומרת, הרוטציות צריכות...
חילופים מהבית. אנחנו מדברים על זה כל הזמן, לא?
אבל השטנץ שלו כל כך קבוע, ופה אנחנו נופלים.
זה חילופים מהבית. וידל נכנס במקום קשר אחורי כלשהו. אחרי זה דמבלה נכנס או במקום גריזמן, או במקום גריזמן. לרוב, והחילוף השלישי, אני הייתי בטוח שהכניס את פאטי, וייתן קצת מהירות וכו', והוא בחר ללכת על רקיטיץ', שזה באמת, שאתה אומר גם למה, הרי ברור שהוא לא ישחק ברצלונה, ברור שהוא שחקן גמור, ברור שאת המחיר שהוא יקבל, לא כשחקן גמור, גמור ברצלונה הכוונה, וברור שאת ה-30, 40, 50 מיליון יורו שתקבל עליו בינואר, תקבל גם אם הוא לא ישחק דקה עד ינואר. אז מה היה דחוף להכניס את רקיטיץ' בפראג?
נמאס לו לבאס אותו נראה לי. כאילו באמת זה, הוא...
רקיטיץ' הוא... מבחינת מה שנקרא פרס רזיסטנט, הוא לא ארתור והוא לא פרנקי דה יונג. וזה ניכר בבירור בפראג. הם קבוצה טובה, הצ'כים החביבים האלה.
אתה יודע.
הם אפילו לחץ...
בסדר. הם פראג עדיין.
כן, ואז אתה רואה...
אבל כל פראג הייתה מאחוריהם גם באצטדיון שם.
אתה יודע, זה כמו בתקופת השיא של צביקה שף, מכבי תל אביב, תמיד היו משחקים נגד איזה הפועל טבריה, לא לשכוח, יש להם את הזר האמריקאי, יאללה, זה פראג, צריך לתת להם שער חמישייה, גם שם, גם פה, אני לא איזה מכביסט, אבל זה המצב, כאילו, ברצלונה הקבוצה, 10 רמות מעל פראג.
בירוד שלך, אתה לגמרי מכביסט עכשיו. זה בית שאם דברים לא מסתדרים כמו שצריך, היינו עכשיו מקום.
מה זה קבוצה חזקה? בליגה הספרדית באיזה מקום היא צריכה להיות להערכתך?
בבית שאמרת שאנחנו נטטה אותו לפני איזה חודש, בלי ניסים ונפלאות כאלה ואחרים, היינו עכשיו במקום האחרון.
ומצד שני, בעוד שבוע אנחנו עם 10 נקודות מתוך 12. כנראה.
אבל מה שהוא אומר זה גם נכון לגבי הליגה, כי הניצחון שלנו על סביליה לא היה כזה מוצק, זאת אומרת, לברסה יש מצב נורא נחמד, לכאורה, שאנחנו מקום ראשון בבית בצ'אמפיונס, ואנחנו ככל הנראה גם נמשיך להיות ככה, ואולי גם אפילו שריינו מקום לשמינית הגמר, אחלה, אנחנו מקום ראשון בליגה, אבל בוא נדבר תכלס, אנחנו כבר עוד מעט מה? חודשיים לתוך העונה אפילו?
יותר, נכון? יותר. 15 באוגוסט,
אפשר לומר שאנחנו כבר רבע מהעונה מאחורינו? אחרי רבע עונה אנחנו אמורים להתחיל להבין למה לצפות מהקבוצה לעונה הזאת, והקטע הוא שאנחנו לא באמת מבינים, כי הדבר היחידי שאנחנו באמת שמים לב אליו, זה שיש חוסר יציבות.
אנחנו נתלים היום בציטוטים גדולים, אמרנו יער ניצני, אני פעם שאלו את לנין מתי יהיה יותר טוב, אז הוא אמר קודם כל צריך שיהיה יותר רע, אחרי זה, רק אחרי זה יהיה יותר טוב. יש פה איזושהי שאלה, וזה הדיון הבא שאני רוצה לקחת אתכם אליו, ודילמה של כל אוהד, האם אנחנו מוכנים שיהיה באמת קצת יותר רע, בשביל שיהיה יותר טוב, כי נכון אחר, בוא נודה בזה, ותום ניסח את זה נהדר, אנחנו במקום הראשון בליגה, בהליכה, בלי להתאמץ, בלי משחקים טובים, אנחנו במקום הראשון בצ'אמפיונס, ואם ננצח שבוע הבא, אנחנו גם כנראה נבטיח את העלייה, עוד לא עפנו מהגביע, ואני גם מניח שלא נעוף בסיבוב הראשון, נגד איזה קבוצה מליגה זין, אז אתה יודע, אז מסתכל ולברדה ואומר, בסדר, אז מסי היה פצוע, וסוארס היה פצוע, וקלטתי שחקנים חדשים, וואלה, מה, הכל בסדר, אתה יודע מה, אם במקרה היה קלאסיקו גם, והיינו מנצחים בו, אז בכלל מי היה בא אליו וטענות, ואפשר לנצח בקלאסיקו, כי גם ריאל לא נראים מדהים מהעונה. אז השאלה היא, הדרך או התוצאות?
ברור שהדרך.
א', חד משמעית, אנחנו קולס,
אבל אנחנו יודעים מה צריך לקרות בשביל שהוולברדה ילך הביתה.
זה מה שנקרא עלייה וקוץ בה, זה בעיה באמת.
בוא תכף אני נדח לרקה.
אבל בוא נדבר על זה, אנחנו רוצים להפסיד?
אני מכיר מספיק קודם בקהילה שיקחו את זה בעיניים עצמות בשביל שעידן וולברדה ייגמר, אבל אתה יודע, ברגע שאתה מגיע למשחק עצמו, אתה לא תקלל את הקבוצה שלך, ואתה לא תאחל לדברים האלה, זה סופר קשה.
נכון. נכון, אני מודה אגב, כי אחד שלא אוהב את ולברדה, אני כל משחק, ברגע שאנחנו נצחים, מה אני יכול לעשות? אגב, אבל לפעמים שנכנס השעה הראשון הזה, אני כבר אומר לעצמי, יאללה, כבר שיש לי שעה היום, ושיהיה לך הביתה, ואתה יודע, אז נפסיד לסיביליה 3-0 פעם אחת, ונגמור מהעניין הזה.
אני לא יודע, האמת שלא נראה לי שההנהלה בברצלונה מתכוונת להיפטר מוולברדה במהלך העונה. ואני, אם אני לא טועה, באחד הפידבקים שאני רשמתי לכם על הפודים הקודמים, אני חושב אם יש בי חלק שקצת כועס, אם אפשר להגיד את זה על השחקנים, זה בזה שהם טיפה מבטרים לעצמם, והם נותנים לו סוג של גב. הם מאשימים את עצמם במה שקרה ברומא ובאנפילד, והם אומרים את זה בריש גלי. ופה, לדעתי, הם טיפה מתמסרים לזה שהוא לא מאתגר אותם והוא נוח להם. כי אם זה היה מאמן כמו גוארדיולה, שבאמת אתגר אותם, אז הם היו מקשיבים לו והם היו עושים כל מה שהוא אומר. או אם זה מאמן אחר כמו סימאונה, שיודע להכניס לטירוף, עזוב שהוא לא מתאים לברסה בכלל. אבל אני אומר, יש שם אוסף איכויות.
יש שם דמות, יש דמות.
אגב, הוא לא... קשה לי לראות את אתלטיקו מתפרקת לגורמים כמו שקרה לנו ברומא, כמו שקרה לנו באנפילד, ושי, לדעתי הרנט שלך אחרי המשחק, היה בגלל, אני לפחות הרגשתי את זה, כאילו אנחנו הפעם נכנסים למובלעת הזאת, שהשחקנים, אני לא יודע אם קופאים, לא יודע אם רגליים כבדות, ואז הם באמת מחפשים כאילו, על מי אפשר להתעלות ברגעים האלה. ועכשיו אל תסנאו אותי, ואני לא רוצה בקלש אדיר, אני כן הייתי מצפה ממסי שהוא מנהיג יותר שקט, המנהיגות שלו יותר שקטה, אבל הוא צריך לזהות את הצורך הזה להיות קולני לפעמים, ובטח מוולברדה שיעיר את השחקנים, שהם מחפשים את זה, והם היו ברגעים האלה קפואים, וזה נורא כואב לראות את זה, ועדיין, להנהלה שלנו יש את האג'נדות שלה, וכל עוד וולברדה והקבוצה במקום הראשון, לכאורה, הכל בסדר. אנחנו האוהדים יודעים שהכל, לא הכל, אבל...
אבל הרבה, משהו בסיסי לא בסדר. אבל יש לנו פה עוד בעיה, יש לנו פה איזושהי באמת בעיה, וגם חשוב לי ששי יתייחס לזה, כי הוא אולי מכיר הכי טוב מכולנו מה קורה יותר בפנים בברסה. אומרים שמסי תומך בוולברדה, ואם מסי תומך בוולברדה, אז מי אנחנו פה ששלח אותו הביתה?
אני חושב שהמבט המקפיא של מסי בפראג, למי שראה את הוידאו הזה מאחורי הקלעים, ואחר כך היו לו עוד כמה זוויות, אולי ירגיש שם איזה סדק באמון שלו, כי שוב פעם, תראה, כקפטן אני מניח שמאוד קשה, אני לא זוכר תקדימים בקבוצות עילית, שקפטן בא ושובר דברים ותוקף את המאמן.
דיברנו על NBA, מג'יק ג'ונסון העיף את המאמן שלו. העיף את המאמן שלו, בתור שחקן שנה ראשונה. והביא את פטרלי במקומו את העוזר. אגב, גם מייקל ג'ורדן העיף את המאמן שלו. והביא במקומו את פיל ג'קסון. דאג קולינס, נכון. דברים קורים, אגב.
קרו לפני 20 שנה.
40.
בענף אחר.
כן, בענף אחר. אגב, לברון גם דחק את דייוויד, אם אני זוכר.
טוב, לברון זה כבר גם עושה מה שהוא רוצה בקבוצות שלו, אבל...
יש לי אנלוגיה מעניינת. יש לי דוד שעובד במקורות, בסניף שאני לא אציין את שמו, והוא אמר שיש לו בוס, שמגיע לעבודה, והבוס בנה לו אוהל בתוך המשרד, ופשוט הוא אוכל ארוחת בוקר, נכנס לאוהל, ישן שם קצת.
זה נשמע סיפור מסיינפלד, זה אמיתי?
כן.
הוא לא ישן מתחת לשולחן, הוא בנה עצמו אוהל כבר...
זה הרבה יותר מרשים.
הוא לא הזמין הגר בשביל
זה. זה הרבה יותר מרשים.
והבוס, בנוחות שלו, מקרין את הנוחות הסטלבטית הזאת לשאר העובדים, ושאר העובדים לוקחים דוגמה, אתה יודע, הולכים לצידורים באמצע היום, חותכים ב-1-2, וזה נראה כאילו לשחקנים עכשיו יש... איזה סוג של comfort zone, ואין מישהו שמאתגר אותם, ואתה יודע, הם באים ועושים את, את ה-9 to 5 שלהם, במרכאות, למרות שזה אפילו 9 to 12.
והם שחקנים נהדרים גם, אז כמה הפסדים אתה יכול בעונה, בליגה הספרדית עם כאלה שחקנים?
והם יוצאים לחופש, והם יוצאים את איסור.
והוא לא יודע איפה הם.
והוא לא יודע איפה הם.
הנה, אגב, עכשיו אני רואה פשוט עוקב באינסטגרם אחרי רוב השחקנים. לא ראיתי אחד מהם לאחרונה מעלה משהו, בוא נגיד ברצלונה רבתי. כל אחד מסתובב במקום אחר בעולם.
במיני פגרה שהייתה עכשיו, רובם היו בברצלונה. גריזמן היה בניו יורק, וארתור ב...
רומא ראיתי אותו.
ורק איטיש כמובן בסביליה.
נו, ולמה?
יש לו חברים טובים שם.
גם לא יש לו. מצידי הוא גם יכול להישאר שם, אבל...
כן.
אבל אני רק אומר, התחושה היא, זה צריך להגיע מלמעלה, כמו אותו סיפור על הבוס של הדוד שלך. אם למעלה הוא רגוע וישן, אז כולם ישנים. אם למעלה, ולוורדה אומר, אחרי כזה דבר. במקום להגיד, אני הולך אחריו להוסיף עוד 4 אימונים להרוג אתכם, אני הולך לעלות בהרכב נגד ויאדוליד, אני הולך להוריד את פיקה לספסל, כי פיקה נתן את המשחק הכי גרוע שאני ראיתי בקריירה של פיקה, והיו לו משחקים גרועים, ואני אוהב את פיקה. אני הולך להפוך דברים, אני לא נותן יותר לגריזמן לשחק בשמאל, כי אין לו מה לחפש בשמאל, זה פשוט אין לו מה לעשות שם, זה כמו לשים את טרשטגן חלוץ. יש לו הרבה יכולות, אני לא חושב שיכול להיות חלוץ, עוד שאצלו הכל יכול להיות. זה לא קורה. זאת אומרת, התחושה היא בברצלונה, שבא ולוורדה, ואתה דיברת על זה, אני מקום ראשון, הכל בסדר. אפילו עוד יכולתם לבוא בטענות שהייתי מקום 8, עכשיו אני מקום ראשון, מה אתם רוצים החיים שלי?
נוח להם, סופר נוח להם. נוח להם שאלי גוטמן שם לא רודה בהם.
אגב, אמרת אלי גוטמן, אז אלי גוטמן פוטר, שהיה במקום הראשון בביתה ירושלים, נכון שהיה לו גם אירוע לב, היה סיפורים, אבל הוא היה במקום הראשון, והוא שיחק כדורגל מזעזע. לא יודע כמה מכם זוכרים את זה, הייתה ירושלים שגדל זאבי לפני בערך 20 שנה, והוא הלך הביתה, כי הוא לא התאים לדנ"א של המועדון, ואפשר להגיד הרבה דברים על ביתה ירושלים, ביתה ירושלים זה מועדון שתוקף, זה מועדון שנהנה לשחק כדורגל התקפי ופתוח, זה לא מועדון של בונקר. עכשיו, מאמן יכול ללכת הביתה, כי הוא לא מתאים לדנ"א של הקבוצה.
הם מדברים על קומן שי ראיתי קצת, אבל לדעתי זה לא בתור משהו לעכשיו, זה אולי כהכנת הקרקע.
אחרי היורו. ואיפה זה שם את שבי?
צ'אבי אמרנו במסלול הנכון ל-2022.
או, ואני ממש חייב רגע לשאול אותך משהו על זה, שי. שאלה שבאמת אני שואל את עצמי, ומעניין, אולי אתה תוכל לענות, כמה ההגעה של צ'אבי כמאמן בעתיד לקבוצה הבוגרת תלויה בקמפיין ובהצלחה של הקמפיין של ויקטור פונט? האם זה פונט או נאדה?
זה מרגיש כאילו זה חיבור משמיים עבור פונט וגם עבור צ'אבי, כאילו וייס ורסה, הם מפרים אחד את השני. זה נראה כאילו...
זה הדרך הסולה. זה מאוד עצוב מה שאתה אומר פה, מסיבה אחת. שזה אומר שאנחנו לא נזכה לצ'אבי מאמן את מסי בסיו.
שוב, יש נסיבות, יכול להיות שזה יקרה מוקדם יותר, אבל לדעתי, קודם כל לא יעשו את הקפיצה מוולוורדה לצ'אבי, במיוחד, צ'אבי לא ילך עם ברטומיאו.
אגב, זאת האמירה שלמרות שאני מבין עשירית ממך אולי בפוליטיקה של המועדון, אני רוצה לערער עליה.
אוקיי.
צ'אבי יוזמן לאמן את ברצלונה, אבל לאמן את ברצלונה. בין אם ברטומיאו ובין אם נסראללה יעמוד בראש המועדון, לדעתי הוא יבוא.
הדיאלוג הזה שיש בינינו זה בדיוק מה שאני חשבתי בדרך הנה. ממש ככה. האם צ'אבי כאילו יכול לצאת מעצמו ומכל הרצון שלו להיות איתי?
אז לדעתי צ'אבי הוא בעל סט ערכים, למרות אגב שהוא באמת בקטר, וזה כבר סיפור אחר לגמרי.
ראינו פוסטים על זה השבוע בעתים קצת.
אבל הוא מרגיש כאדם ערכי.
שהוא צריך אקלים מסוים בברצלונה בשביל להצליח, ובתור, אם אתם זוכרים, תקלט את המודלפת של צ'אבי, שהוא יצא נגד ההנהלה הזאת והוא נכנס בהם, בצורה שאני לא שמעתי, אגדת ברצלונה מדברת על ההנהלה הזאת, הוא לא ילך איתם, לחד משמעית.
אני רוצה לקחת אתכם, דיברתם על ברצלונה, אז אני דווקא רוצה לעבור ל...
זה הפוד של ברצלונה, לא?
סליחה, דיברתם על ההנהלה. זה הפוד של ברצלונה, כן. אני חושב, אני מקווה שלא הגעתי לפוד של ריאל, כי... אתה יודע. ואם כן, אז אני לא אשתמש במילים מסובכות. בכל מקרה, דיברנו על, באמת, הרבה ביקורת על ההנהלה, וזה מזכיר לי משהו, צ'אבי אמר בזמנו שלדעתו ברצלונה היום, לדעתי אמר את זה לפני חצי שנה, יש 5 או 6 שחקנים שבכלל מבינים את ה-DNA ואת המשחק של ברצלונה. עכשיו, הסתכלתי במשחק מול פראג, על באמת על פרנקי דה יונג, ועל ארתור, ואמרתי לעצמי, יא, אלא, כאילו, זה 2 שחקנים, שכאילו, הם לא מבינים את המשחק של ברצלונה, הם הרבה מעבר לזה. וזה נורא קשה, כי בסך הכל ברצלונה היא לא קבוצה שיש לה לוקסוס להביא כל שחקן בעולם, בגלל השיטה, ראינו את זה למשל עם שחקנים כמו זלטן ועם שחקנים אחרים, זה קשה להתאים לשיטה של ברצלונה, זה לא נכון לכל שחקן, זה לא מתאים לכל שחקן, והשניים האלה שבעיקר ארתור הוא חתיכת גניבה, כי עוד דיונג ידענו לאן הוא הולך, אבל ארתור באמת הגיע בגיל צעיר, הוא היה שחקן שולי נבחרת ברזיל, הוא לא היה פרוספקט, הוא לא היה ניימר, עוד שהוא דיברו עליו, זה חתיכת כמה פגיעות בול של ההנהלה, אם אנחנו מוסיפים את זה לטרשטגן שהגיע במחיר של פיצוחים, לאומטיטי שהגיע במחיר של גרושים, ובסך הכל, לא יודעים מה יקרה עם הפציעות, אבל בסיוע היה בלם אדיר, ויש לנו פה כמה פגיעות בול מאוד מאוד יפות.
תשמע, מכל הגללים שאנדרי קורי זרק עלינו מדרום אמריקה, פעם אחת one thing sticked.
אבל חתיכת, אתה יודע, בוא תפרגן.
כן, כן, פרגן לרוברט פרננדס בעיקר, שהייתה לו טביעת עין נכונה שם, באמת שפו.
זהו, זה, גם השמות שציינת, במיוחד 3 הראשונים, זה הכי בינגו שלנו, כאילו, ארתור, הוא אמנם לא הגיע עם ההייפ של נאמר, אבל אני זוכר שמסי אמר בתחילת העונה הקודמת, שהוא מאוד התרשם מארתור באימונים.
ברונדו הראשון.
בדיוק, שהוא אמר, אוקיי, זה... זה משלנו.
תשמע, הוא משחק כאילו הוא גדל בלמסיע, כאילו הוא גדל תמיד על הנעת כדור, על להסתכל קדימה, לא לאבד כדור, שבירת לחץ, הוא חי על זה.
לגמרי.
שיעת לחץ גם.
פרנקי דה יונג, מן הסתם, מגיע מחממה שהערכים שלה לא רחוקים מאלו שלנו. טרשטגן זה באמת בומבה. אומטיטי...
צריך לזכור, בכמה הבאנו? ב-16 מיליון? 20 מיליון?
ארתור?
טרשטגן.
שטרגן 12.
12 מיליון לירות סטרלינג, זה מחיר,
זה
פחות ממה ששילמו על דאבור.
ללא ספק, וכולנו...
וזה לא היה לפני 100 שנה, זה היה ב-2014.
אגב, השנה הוא אפילו יותר טוב משנה שעברה, כאילו, ממה
שאני רואה בינתיים. זה אפילו בסוף 2013 סגור.
הוא נראה טוב השנה, למרות שברצלונה ספגה. סופגת.
לא, אני אומר, הוא יותר טוב בעל כוחו.
העברנו תשלום לגלדבך בסוף עונה.
כן, אני זוכר, הוא נפרד בעצם במשחק האחרון, הוא כבר ידע שהוא עובר.
לא, זה שנה לפני שהוא הגיע, זה כבר היה סגור.
נכון, הייתה תקופה שאנחנו ידענו שהוא יהיה...
כן, גם הוא היה מהמקרים הבודדים שאני זוכר שהצביעו על שחקן, כי הרבה הצביעו למשל על אומל שיגיע לנו בטוח וכל נזה, ובחיים לא הגיעו, וטרשטגן אמרו שהוא יגיע, והוא באמת הגיע, כאילו כעבור איזה 2, אתם יודעים, יש הרבה חבר כאלה שמסתובבים, אומרים בטוח וראתי שבחיים לא הגיע לנו.
שי, תקן אותי אם אני טועה, זובי זרת היה מעורב בהבאה שלו כשוער?
בוודאי, בוודאי.
אז הוא גם עשה משהו בסדר.
זה נכון להזכיר ששנה לפני זה אני הצטלמתי עם זובי זרת במתחם האימונים של ברצלונה.
אנדוני שלן?
אתה אמרת לו.
אני זרקתי לו מילה, אני אמרתי לו טרשטגן, אני לא יודע מה מבין מזה. אבל זה בדיוק היום, אגב, ב-28 באוקטובר 2011, ואני חושב שאני שתלתי את הזרעים. אגב, לא סתם הבאנו לפואטיאלי בתור היסטוריון, אז היום לפני 45? לפני 45 שנה, אירוע היסטורי גדול אחר, יאלי, שחקן שולי עולה על המגרש.
יואן קרויף בבחורתו בברצלונה.
כמה שערים כבש באותה עונה, תזכיר לנו?
16 מתוך 16 משחקים, באמת מספרים מדהימים. כמובן, את המניטה הראשונה שלנו בהיסטוריה נגד ריאל.
הביא בעצם מניטה גם בתור מאמן, גם בתור שחקן. נדמה לי שהישג ששמור רק לו ולגוארדיולה. נכון?
זה הייתה גם העונה עם הביתת קונג פו המפורסמת לאטלטיקו?
לא, לא, זה לקראת, אני חושב זה לקראת סוף הקריירה שלו, הביתה ל-78, 9, משהו כזה.
איי, למי ששומע, כאילו, לכל מי ששומע מן הסתם, לא מדובר על ביתת קונג פו לבן אדם.
לא נוסח קנטונה, אלא...
זה מרדונה עשה גם.
וקנטונה.
וקנטונה.
אבל...
מרדונה עשה איזה שחקן.
אגב, עם קרויף, רק קצת שנבין את ה... למה ביקשתי מיאלי להזכיר פה את קרויף, את ה-DNA של קרויף, הרי הוא אליל בלתי נשכח ברצלונה. ובוא נזכיר, האליפות באותה שנה, 74, לפני המונדיאל בעצם, אחרי המונדיאל? הוא חד... לפני... 73-74, זהו, זה 46 שנה. וזה לדעתי יש טעות. היא האליפות היחידה של קרויף בקבוצה, היה לו גם עוד גביע, וזה לא מפריע לנו, לאוהדי ברצלונה, לזכור אותו כאגדה, כי ברצלונה תמיד היה משהו שהוא קצת יותר מהישגים. בעוד שבריאל, אם לא הבאת הישגים, אף אחד לא סופר אותך, ברצלונה סופרים עוד דברים.
וואו, רוחני של הפילוסופיה המקצועית של המועדון, אין ספק.
מקצת ספרים שאני קראתי לקראת הסוף של קרויף, כן היו, תודה, אנשים שנמאס להם.
תלונות.
כן, כמובן, תמיד יש. אבל בסוף זוכרים רק את הטוב.
תלוי למי.
ליוהן, כן. והוא לקח...
אבל צריך לזכור גם שהוא חזר כמאמן.
עוד 30 שנה הילדים ידברו על... אתה זוכרים את ולוורדה שלקח שני אלפויות ברצף?
שלוש, אינשאל.
נתן מנית לריאל מדריד.
והיה קרוב לקחת טראבל ואיבד אותו ב...
אגב, אז ענית לשאלה שלך עכשיו לגבי מה שאתה שאלת מקודם.
לא, אבל אני חושב שהסיפור של קרויף הוא באמת יפה, כי באמת הבן אדם סופו של דבר שיחק במועדון 6-7 שנים, עוד המשיך לשחק אחרי זה אגב, כולל גם בספרד, וזכה בסך הכל בשני תארים, אבל הוא היה אבי באמת התחושה שברצלונה חזרה לליגה של הגדולים. כן, כן, בעצם ולוורדה... ההולנדי, ולוורדה הוא קרויף הבאסקי. אגב, נדמה לי שקרויף אימן את ולוורדה בתקופה שלו ברצלונה.
אמת.
אפילו היו לו כמה שערים יפים.
הוא לא יכל ללמוד משהו, כאילו.
זה מה שמדהים. השחקן היה חניך...
הוא ישן בשיעור.
חניכו של... אבל באמת מדובר, אתם יודעים, הם מסתכלים באדם באמת אפור. הוא לא אשם, הוא באמת אדם אפור. זאת אומרת, אני מניח שהוא מאוד פחדן. הוא מאוד דוגמטי, הוא מאוד נדבק לשי אמר וואן טריק פוני, כאילו הוא נדבק להרכב, הוא הולך איתו ולא משנה מי הקבוצה שמולו. אתם דברים שרואים מהבית, כמו שמשחק מהיר מאוד עזר לנו, כי הם לחצו עלינו, אז דמבלה בצד שמאל, הרי פעמיים שלוש הלך בעצמו עד לשער, פשוט כי לא היה שם כלום בדרך. אז אין ספק שגם פאטי יכול היה לעשות את זה, ודמבלה אז היה עובר לימין או משהו כזה, ולהזכיר לדמבלה שתי רגליים בניגוד לגריזמן. הוא באמת איש אפור, זאת אומרת, בואו נסגור את העניין של ולוורדן, אני חושב, הוא הדמות הכי אפורה, אולי חוץ משהיה לנו את טאטה מרטינו, שבעצמו הוא לא איזה קריזמטי גדול, וזה ניכר.
אצל טאטה אני ראיתי סימני חיים שאני לא מזהה אצל ארנסטו.
אולי בתחילת העונה, בתחילת הקדנציה שלו. אחר כך הוא פשוט נשאר דבוק לכיסא, ותודה.
היה מיואש.
והקבוצה הייתה, זה מסי בלבד. מסי כובש מנצחים, מסי לא כובש מפסידים, זה נגמר העניין.
מסי גם אמר שזאת הייתה העונה הכי קשה בקריירה שלי.
והטענות אגב שמסי הביא אותו, אני לא יודע כמה זה נכון, אבל שי מסמן פה לא. אז מאיפה מגיע כזה מאמן בינוני לברצלונה?
דיברו עליו לפני זה בדרום אמריקה, כי לא יודע, למד אצל ליאו, ודקלם דוקטורינות של גוארדיולה, ואתה יודע.
ובסוף הסתבר שהוא סוג של ויקו חדד הארגנטינאי.
יש המון מאמנים דרום אמריקאים שפשוט לא עוברים את האדפטציה הזאת לאירופה.
ואם אנחנו באמת עושים עכשיו בדיוק מה שאני רוצה לשאול, גז'רדו, אם אנחנו עושים את ההקבלה הזאת אליו.
גז'רדו.
שגוארדיולה מאוד פרגן לו לא מזמן. הוא אמר שאיך המאמן הזה לא נחשב טופ שלוש בעולם. הוא מדבר על אינוביישן שלו.
אני אגב כמעט התעלפתי שראיתי את זה על העיתון, אני מאוד קיוויתי שזה... איזשהו מלפפון של סתיו.
גז'רדו?
כן, ואיפה גז'רדו? אגב, רוב הקריירה שלו נדמה לי עשה מונקו בכלל, ריבר פלייט מונקו, אבל איפה גז'רדו? מאמן כמו גז'רדו מגיע לברצלונה.
אוקיי.
על סמך מה?
אני אשאל אתכם ככה, שאלה שאני רוצה לדעת מה אתם טענו. לדעתכם, מי אתם כאילו מהאפשרויות הקיימות היום? הייתם, יש איזה מישהו אחר שאתם הייתם מסמנים? וכנראה זה יהיה בסוף העונה, זה לא יהיה...
אגב, בוא נעלה את השם המפורש, שזה כבר שאלה אותה, את הנק טן האך. היה לנו ניסיון עם התאום הרוחני שלו.
זה בקלפים? בכלל?
לא, לא, לא. הוא לא אופציה להנהלה השמרנית הזאת, פשוט... הוא לא אופציה להנהלה השמרנית הזאת.
שמה זה אומר בעצם?
הוא לא דובר ספרדית.
הוא לא עונה על הצ'קליסט שהם שהם יוצאים אחר כך לסופר של המאמנים ומחפשים מאמנים, הוא לא עונה על צ'קליסט של דובר ספרדית, שיחק במועדון בעבר, מכיר את המנטליות שלו, ופאפי פייס קשוב להנהלה.
אז מה זה מחזיר אותנו? לקומן וצ'אבי, שגם לא עונים על כל הפרמטרים האלה.
קומן כן עונה על כל הפרמטרים
האלה. הוא לא פאפי פייס של אף אחד, נראה לי.
אני לא זוכר את קומן הורס ומחרב הנהלות.
אתה אומר את זה בגלל שאתה חושב שהוא... בגלל שהוא הולנדי, אז הוא יעדים יפה.
אני לא ראיתי כל כך את לואיס ואן גאל איש הדין, וגם לא את, אגב, גם לא את קרויף. אותה הולנדים יש להם תדמית של אנשים צנועים שעובדים קשה, והיא תדמית נכונה, אבל אני לא חושב שהם פריירים.
זה גם היו הנהלות אחרות.
אני זוכר, אגב, את ון בסטן בנבחרת, הולך שם מלחמת עולם עם ון ניסטלרוי.
אני מדבר על קומן ספציפית.
נכון.
קומן ביחסים חברים טובים מאוד עם ברטומאו.
שמאיפה הם מגיעים, אגב? כי קומן פרש בערך שברטומאו בן שנתיים.
לא, תודה. מכירים.
מגיע למועדון, למשחקים, אני מניח.
אוקיי.
מקבל מושבים בתא כבוד.
מה יקרה, אגב?
הוא מקבל תמיד מושבים.
אם, אני יכולתי לספר לך את זה על עצמי, זה לא הבעיה. אבל אם, מה יקרה אם באמת ולוורדה ילך? אם הוא הולך בסוף העונה, אז אני חושב שקומן הוא אימור לא רע. אני רק מזכיר, הדבר שהכי מטריד אותי בנושא הזה, זה שאנחנו על שעון מסי. שעון מסי...
חורף חם.
מתקתק.
חורף חם, כן.
נכון, הוא מתקתק. מסי לא הולך ונעשה יותר צעיר. בוא נדבר קדימה קצת. דיברנו על דברים עצובים, בוא נדבר על דברים באמת עצובים, אומטיטי. מה קורה עם הבחור הזה?
למיטב ידיעתי...
דוקטור תום.
הוא, בתור הפיזיותרפיסט של אומטיטי, אני אגיד לכם ככה, הוא אמור לחזור.
הוא חזר?
הוא חזר כבר?
הוא נפצע שוב.
זהו.
לא, אז... אבל הבנתי שזה באמת לא פציעה, זאת אומרת, זה באמת איזה מכה יבשה, לא?
אמרו שהוא לא יתאמן עם הסגל, נכון? זה הידיעה האחרונה שהוא לא...
מחר הוא לא בסגל?
אומטיטי מחוץ לסגל.
אומטיטי מחוץ לסגל. שאומטיטי משחק, והוא מחבר דברים, רואים שהוא שחקן ברמה אחרת. רמה אחרת מלנגלה, לא רמה אחרת מפיקה, כי פיקה בסיוע בלם נהדר, אבל פיקה, כמו שאמרנו, בדמדומי הקריירה שלו, אומטיטי הוא באמת בלם גדול.
אתה ממשיך עם הרגש שלך לעונה הראשונה שאומטיטי, שהיא באמת הייתה פנטסטית.
לא רק זה, נבחרת צרפת ביורו לפני זה, נבחרת צרפת במונדיאל אחרי זה, הוא היה ברמה אחרת, הוא היה ברמות פויוליות כמעט.
ושם זה נגמר.
בסדר, אבל זאת אומרת, ראינו את זה קורה.
אני מדמי אותך, יוז, כאילו, חולם בלילה, ויש את הבועה הזאת של...
נכון, אבל זה באמת זה.
כן, בסדר, זה עונה אחת.
לא, זה לא עונה אחת. הוא היה טוב לפני שהוא הגיע לברצלונה, מסתם אחרת הוא לא היה מגיע, ראינו אותו ביורו נהדר.
קצת, ואז הערכת החוזה שלו, ומשם it all went downhill.
יש לו יכולות, כולנו מסכימים.
שי אומר שאין לו אותם כבר, זאת אומרת, שאני מקבל את זה, אבל...
עכשיו עם הברך הזאת, אין לו אותם.
אבל מה זה ברך? הוא לא נקטע לו הרגל, אז אפשר לתקן ברכיים.
אבל הוא התייחס לכל התיקול הרפואי שלו מאוד בעייתי. הוא לא לקח את העצות של ברצלונה, הוא לא הקשיב להם, הוא לא היה... אגב, זה מבחינתי איזשהו חור שחור כל ההתנהלות מולו. הם ממליצים לו על, על, על מסלול רפואי מסוים, הוא מסרב ללכת במסלול הרפואי הזה, פה כבר יש בעיה. זאת אומרת, זה, הקבוצה והשחקן לא משדרים על אותו תדר.
בואו, אגב, to make a long story short, נשארנו עם לנגלה ופיקה, שרית העונה. שכמו שראינו, יותר מדי מאמין בו.
אומטיטי גם יכול להיות עדיין לשחק בעונה הזאת ולעשות דברים. אף אחד לא אומר שלא. פשוט זה לא מה, לא צריך לצפות שכל מה שהיה בעונה הראשונה יתממש שוב, עם כל הרצון הטוב. זה כרגע לא נראה לפחות שזה יקרה.
בוא נפתח את זה לדיון כללי על ההגנה שלנו. הרי בוא נגיד את האמת, אם לא בחור נחמד בשם טר שטגן, גם הניצחון על סיביליה, שכאילו כולנו התנפחנו, הרי אנחנו חוטפים שם שלישייה לפחות עד דקה 40, ואחרי זה בכלל על מה לדבר. אז טר שטגן מציל אותנו, והוא לא הציל אותנו כל הזמן, כי גם היכולת שלו יש לה איזושהי גבול.
גם עכשיו בפראג הוא הציל אותנו.
נכון, הציל אותנו הרבה פעמים.
אני חושב אגב שזה לא רק, כשאנחנו מדברים על ההגנה, אנחנו תמיד נוטים להסתכל על שני הבלמים, ומה המגינים עושים, אבל אנחנו כאילו מוציאים מכל...
הקבוצה, נכון.
נכון, את הטרקבק של הקשרים, את העובדה ש... אני מעריץ את דיונג וארתור, אבל אין להם עדיין את התיאום מול ההגנה. הם רצים ורוטפים, הם מכסים שטח ומתרוצצים כמו תרנגולות שם. אין את הידיעה, הם עוד לא הגיעו למצב הזה, אתה יודע, זה הגיע מתישהו בסופו של דבר. איפה נמצאים הבלמים בכל רגע נתון שאני נמצא למגרש, אם אני מסתכל ימינה, אני מסתכל שמאלה, אין את זה עדיין. ובגלל זה נוצרים חללים. אגב, זה פועל יוצא של האיטיות לצערנו של בוסקץ. את העובדה שטקלים שבעבר הוא לקח בעצימת עיניים, הוא עכשיו מתקשה בהם יותר, ואז בעצם נפתחים חללים בשלישייה שלנו. שוב פעם, זה חללים אגב, שאם אתה שולט בכדור, ואתה כן עוצר את המשולשים האלה, שברצלונה כל כך מפורסמת בהם, אתה לא מגיע בכלל למצבים האלה. אבל שוב, כרגע יש, במשחק המעבר שקבוצות מולנו, הן יותר מדי פעמים חותכות אותנו, ואז בעצם פיקה ולנגלה נחשפים מול...
נחשפים בערוותם, צריך להגיד, נחשפים
בערוותם,
ושם
אתה יודע, עוד פעם אומרים, פיקה איתי, לנגלה איתי, ווואטאבר, זה נכון, אבל בקבוצה שהקישור שם מתפקד כמו שצריך, וכמובן השחקנים בהתקפה עושים טרק בק ומגינים אחורה, כמו שפדרו וויה עשו בזמנו, כמו שנאמר עשה בעונה האחרונה שלו,
כמו שגריזמן עושה עכשיו.
כמו שגריזמן עושה עכשיו.
טוב, אבל גריזמן בא מקבוצה שבה חלוץ זה רק שם של עמדה, ושם מהחלוץ ומטה כולם עושים הגנה.
הגנה מתחילה גם בהתקפה. אתה יודע, שסוארז כבר פחות לוחץ, ומסי מעולם לא לוחץ.
הזכרנו את קרויף. יאלי, מה קרויף אמר על מי זה המגן הראשון שלך?
החלוץ.
ומי זה החלוץ הראשון?
החלוץ הראשון שלך זה המגן.
נכון.
אז זה בעצם פילוסופיית קרויף, צריך להגיד, בעצם אתה מתחיל לעשות הגנה מהרגע שלקחו לך את הכדור, אתה מתחיל לעשות התקפה מהרגע שאתה זוכה בכדור. מה הפתרון עכשיו, מה הפלסטר לנושא הזה?
מה שהיה שיפחות ולוורדה ממש, כשהוא היה מאמן של בלבאו, זה משחק הלחץ, ואני זוכר שאז הוא הגיע לסופר קופה נגדנו, והם פירקו אותם במשחק לחץ יוצא מן הכלל.
אותו כמה, 4-0 משהו, לא?
לדעתי על זה הוא קיבל את הג'וב.
יש מצב.
תמיד זה ככה.
ואתה מגיע לברצלונה, והיו ניצנים של משחקי לחץ, ו-80% של פשוט כלום.
צריך להגיד ששיחקנו בשבוע האחרון נגד שתי קבוצות שלחצו אותנו א' בליגה מאוד למעלה, ואחרי זה פרק שלחצו אותנו חזק.
כן, כן. בצורה נאיבית קצת, אבל מאוד אביציונית, ו... כל הכבוד להם. שוב פעם. אמרתי על זה בסיקור של המשחק, הכנה טקטית טובה יותר של ולוורדה, עם צמד קיצונים היינו יכולים לדרוס אותם.
זה אפילו, זה לא הכנה טקטית, זה אומץ טקטי, לא? זה משהו אגב שיכול להערכתכם להשתנות, זאת אומרת, עזבו, שמנו את הדיון על ולוורדה בצד, בואו נדבר על יכולת באמת להבין למשל שגריזמן הוא לא שחקן שמאל, ואנחנו, לאף אחד מאיתנו פה אין את הרזומה אימון שיש לוולוורדה, אבל זה לא כל כך קשה לראות שהוא הולך שם לאיבוד.
אז שאלתי את עצמי, ולוורדה בטח רואה את הדברים האלה. הוא מבין שיכול מאוד להיות שגם גריזמן אומר לו, תשמע, יותר נוח לי לבעוט ברגל שמאל ולהיות ברגל ימין. אבל יכול להיות שיש דברים שקורים שאנחנו לא מודעים אליהם. כמו זה שאולי סוארז מדבר איתו ואומר לו שהוא רוצה להיות במרכז, מאוד חשוב לו להיות במרכז. אז זה בעיה.
נשמע לי שסוארס חייב להיות במרכז, כי הוא באמת לא יכול לעשות שום דבר אחר. ודאי שהוא איבד את המהירות שלו קצת.
לגמרי, אבל הבעיה הגדולה יותר שלי עם זה, היא שגם אם זה נכון, זה עדיין התפקיד של המאמן לבוא ולסדר את הדברים האלה, והוא לא מצליח לעשות את זה, הוא לא ניסה את גריזמן בשמאל יותר מדי, ואני כן רוצה להגיד משהו על מה ששי אמר על ההגנה, אנחנו מאוד מאוד חשופים בקלות, אתה יודע, זה נורא מתסכל אותי לראות משחקים של ברסה לפעמים, שאני נהנה, אני נהנה לראות את ברסה, לפעמים פחות, לפעמים יותר, אבל אני נהנה מהקבוצה שלנו עדיין, ו... אבל כן מתסכל אותי לראות לפעמים מצבים שאנחנו עובדים נורא קשה כדי לחלחל את הדרך שלנו לאזור הרחבה של היריב, ואז הם ככה צ'יק צ'אק, הם פתאום ברחבה שלנו. וזה בגלל חוסר תאום הגנתי בקישור, בגלל שיש את החללים האלה, הבלמים שלנו...
אבל זה גם עבודה של מאמן.
וזה בהחלט עבודה של מאמן. אני חייב לשאול אתכם גם עוד משהו, אנחנו דיברנו על בלמים בהגנה, העלית פה את הדיון על הגנה, סמדו, כאילו כל הסימני שאלה שבאנו אליהם לגביו לעונה הזאת, והיינו אמורים לקבל תשובות, נהפוך, הם רק התחדדו. הוא טוב במקומות מסוימים, ואז הוא עושה טעויות. עדיין המסירה האחרונה מאוד חסרה.
מה זה חסרה? היא לא קיימת.
אבל המיקומים שלו יותר טובים, התנועה שלו.
ואתה מסתכל על סמדו, סליחה שאני עוצר אותך, ואתה אומר, יאללה, בן אדם, תן לי את מה שיש לו. יש לו הכל. הוא מהיר, הוא בנוי טוב, הוא אטלט, הוא שולט בכדור. והבן אדם פשוט לא מסוגל להרים כדור לרחבה. או לא להרים, לתת את הפס הנכון, לדאבל פס.
הוא כאילו כמו ולוורדה על המגרש, הוא שמרן, והוא פשוט מוסר אחורה.
הוא לא חכם גדול.
לא יודע, לא יודע.
יש גבולות לכמה הוא ינסה.
מה הפתרון המועדף עליכם, אגב, סרג'י רוברטו, בכל זאת?
אני חושב שסמדו הרוויח יחסית את המקום שלו.
קימיץ', חלום רטוב, לא יקרה, לצערי.
והתעודות גדולות, למטה יש לנו?
שטוואגה שמתייבש בינתיים, אבל...
לא רואים ממנו שום דבר, לא ראינו, זאת אומרת, לא קיבל הזדמנויות גם.
לא.
כרגע זה הם. לפני שלושה חודשים היו פה דיונים בפוד הראשון, אם אני לא טועה, של בר סמניה, על... היה דיון מאוד יפה.
קודם כל, יש את המגן הימני של ליברפול, הטורף.
כן, הוא לא הגיע.
טרנט אלכסנדר ארנולד, חרוך לי חזק מאוד בסיוטים.
נקולה.
אבל היה דיון מאוד מעניין פה בפוד, על האם ברסה צריכה יותר מגן שמאלי מחליף לג'ורדי אלבה.
נכון.
או... מגן ימני ראשון. ואני לא הצלחתי, מכל הדיון שנעשה, לא הצלחתי לזקק איזושהי מסקנה. ואני אמרתי, אוקיי.
אני אגב הייתי מאוד ברור, אני חושב. אני הייתי בדעה שזה לא היה צריך להביא את... זאת אומרת.
לא היה צריך להביא את פירפו.
היה בסדר להביא את פירפו, אבל היה צריך להביא מגן ימני מוביל.
אוקיי.
אם היה אפשר.
נו, ויש לך תנאים של שוק, ואתה לא יכול להביא את אלכסנדר.
אני יודע, מיכאל רי זכר עוד פנוי.
עוזר מאמן באייקסים, אני לא טועה.
נו. נראה לי שהוא בקושר. כאילו, אתה אומר לעצמך, לא יכול להיות שהכי טוב שאפשר להביא סמדו.
בסדר, זה התנאים של השוק. אתה לא תציע עכשיו 100 מיליון. אני חושב שהפוטנציאל של הקבוצה הזאת עכשיו שיש לנו בצורת המשחק שלנו, מהירות ותנועה ללא כדור, היא סופר סופר חשובה. והתנועה עכשיו של סוארז וגריזמן היא סופר צפויה. פאטי ודמבלה, אנסו פאטי. אגב, לא קוראים בספרד פאטי.
אנסו פאטי.
אנסו פאטי. או אנסו לבד.
תחשבו שגלגלו אותו.
הם נותנים לנו אופציות שלא היה לנו הרבה זמן. סילונים בכנפיים, לא היה לנו הרבה זמן. אבל שוב, אין מאמן כרגע ש...
אגב, זה לא רק סילונים, כי גם היה לנו כל מיני סילונים לא יעילים כמו טאו וכאלה, זה סילונים שגם יודעים לעשות את הדריבל ולהיכנס פנימה. זאת אומרת, זה לא כאלה רק שרצים על הקו ומרימים איזה כדור חסר תקווה, שחקנים שיודעים להיכנס פנימה, לעשות את התנועה המודרנית, לבעוט ברגל ההפוכה. זה הרבה. אנחנו על הדוגמה שסוארץ צריך לשחק 90 דקות כ-9, ואף אחד בעולם לא יכול להחליף אותו.
יש כל כך הרבה אפשרויות, סליחה שי, יש כל כך הרבה אפשרויות באמת לעשות דברים עם ההתקפה. זה יכול להיות מסי שמשחק כ-10 או כ-9, ואז יש לו סילונים בשני הצדדים, ואם יש מישהו שידע להפעיל אותם, זה מסי. הדמיון משתולל כשחושבים על האפשרות הזאת. זה יכול להיות באמת סוארז באגף שמאל, איפה שהוא כבש את הוולה ואת את הפצצה מהמקום, וגריזמן יהיה במקום שיותר מתאים לו מצד ימין. יכול להיות אפילו שיהיה גם גריזמן עם דמבלה. יש ביניהם כימיה מסוימת, הם שחקים בנבחרת צרפת, הם חברים טובים אחד של השני. יש המון המון המון
אבל שוב, אפשרויות. גריזמן לא מסוגל לשחק משמאל.
אין מי שינסה אותם.
אני חושב שאתה מדבר על גריזמן בדימין.
לא, לא, אז בגלל זה אני אומר, זאת אומרת, אנחנו לוקחים שחקן שמסוגל לשחק 9 לא מדהים, 9 מזויף, כנראה לא רע, נשחק בצד הימני של התקפה, ולא מסוגל בשמאל, והוא רואה משחק כמעט רק בשמאל. עכשיו, אני שוב שואל, אין מישהו שיקום ויגיד, חבר'ה, זה לא עובד?
לא. האקלים הנוכחי של ברצלונה הוא, ולוורדה שומר על הכיסא שלו, יש לו הרבה פיצויים על הפרק. לא התפטר עד שיגרשו אותו הביתה, וזה מה יש. ויש לך נשיא אגב שפוחד לפטר אותו, כי יש לו מעט פיצויים, פשוט אנחנו נצטרך להגיע למצב ממש ממש קטסטרופלי, כדי ש...
טוב, אנחנו, אני רוצה עוד שני דברים לקראת הסוף. אנחנו קודם כל בואו נתחיל להסתכל טיפה קדימה, אז אני לא יודע אם זה הפרק הזה שודר לפני וידוליד, אבל אני מדבר בכללי שזה מוקלט, יש לנו את וידוליד, ויש לנו אחרי זה את... יש לנו משחק בשבת, גם נסתם.
לבנטה נראה לי.
לבנטה, ויש לנו אחרי זה את פראג בבית.
נכון.
אלה שלושה משחקים שאפשר וצריך בהחלט להשיג בהם 9 נקודות, ושוב אני רוצה לשאול אתכם, להחזיר אתכם למה שדיברנו על זה בהתחלה, באיזשהו מקום, אלה בשורות לא טובות. כי תראו, בעצם ניצחנו בפראג, וניצחנו לפני זה, ואם אנחנו ננצח שלושת המשחקים האלה, אני לא זוכר כבר עם כמה ניצחונות רצופים. ופתאום תהיה תחושה שאתה יודע מה, הכל בסדר, אז ניצחנו פה וניצחנו שם ולא היה מדהים וספגנו וטרשטגן הציל אותנו וסוארס פתאום מבשל שערים עצמיים מצטיין שלא יודע מאיפה הוא הבקיע את השער הזה.
מה שהיה בתקשורת בברצלונה השבוע, כאילו היה תחושה מגעילה של קי בפה אחרי פראג.
כן.
ואחר כך חזרו אנחנו מקום ראשון, אנחנו מקום שני, עכשיו אחרי גרנדה.
ומה התחושה, אבל שהבלוף הזה באיזשהו שלב נקבל, אם זה ברבע או בחצי או בצ'מפיונס או משהו?
נראה לי שלאוהדים השפויים יש את התחושה הברורה הזאת שזה מה שיקרה.
שנקבל איזה קבוצה ותיתן לנו בראש, ולמשל מה שקרה, אני מאוהדיו הגדולים של טיטו, עליו השלום, אבל הקבוצה הזאת הייתה תחושה שהיא ככה, היא לא מושלמת, למרות שהיא שיחקה כדורגל הרבה יותר ברצלונאי, אבל הייתה תחושה שהיא פריחה בהגנה, ולכן שהגיעה התבוסה נגד ביירן מינכן, בוא נגיד לא היינו מופתעים. צריך לזכור, זה עוד היה אחרי מילאן, שהיה עם הרימונטדה בפוקס.
ומסי לא קשיר, והיו הרבה שם.
שוב, אני האחרון שאבוא בטענות לטיטו, הלוואי שהיה מאמן עד היום, והלוואי שהיה גם חי ואיתנו. אבל אני אומר, יש איזה תחושות לפעמים, וסליחה אם קוראים לי פסימיסט, אבל כאילו שגם אם ננצח וננצח, הבלון הזה יתפוצץ, ושהוא יתפוצץ, אוי ואבוי איך הוא יתפוצץ.
לא הייתי מכניס את ולוורדה לקטגוריה של טיטו, כי טיטו שיחק כדורגל טוב ממש.
הכי ברצלונה שיש, כדורגל טוב, אין ויכוח.
3-4-3.
לא, אין ויכוח, אני רק אומר, הקבוצה הייתה להגנה לא טובה, גם אני מזכיר לכם. ברטרה שיחק ופויאל היה פצוע וזה, והיה תחושה שבאיזשהו שלב זה יעלה, וזה עלה, הגנתית. ואז התחילו לטעון שתמי דן ברסה וזה, וכזכור, מהר מאוד חזרנו.
במאמר מוסגר זו הייתה עונת ליגה הכי מוצלחת בהיסטוריה של הקבוצה. טייד עם עונה לפני זה, של מוריניו במדריד, שהם עשו 100 נקודות, אנחנו עשינו שם 100 נקודות.
ואני שוב אזכיר לכם שוולוורדה סיים עונה כמעט בלי הפסד, חוץ מהמשחק האחרון שם, אחד לפני האחרון מלי, בפוקס, אבל... שוב, יש תחושה שזה יתפוצץ, זאת אומרת, גם אם פתאום נצמיד עוד 3 ניצחונות רצופים, וסיכוי סביר שזה יקרה, כי וואלה, מסי על המגרש, והכל בסדר.
תודה. עוד יום במשרד במקורות, בסופו של דבר הגיע מבקר המדינה ויער את כולם.
וזה יקרה העונה. זאת אומרת, מישהו מכם רואה את הקבוצה הזאת הולכת באמת רחוק בצ'מפיונס?
היפיפייה הנרדמת שלנו תיאלץ להתעורר בשלב מסוים. אגב, כולנו אחד החברים בקהילה רענן רשם משהו מעניין שכולנו קצת בתרדמת, מסי הרדים אותנו, מסי הרגיל אותנו למשהו שהוא לא טבעי עבורנו, שאלה תוצאות מטורפות, כולנו חיים באיזושהי
אופוריה. פתאום מאז שהוא חזר באמת מנצחים, תגיד בפוקס, במזל, בנס שוב טרשטגן הציל, זה, בסוף, וואלה, שורה תחתונה נדמה לי, בטוח לא הפסדנו מאז שהוא חזר, אבל... נדמה לי שגם חוץ מנגד דורטמונד בחוץ, גם לא איבדנו נקודות.
בפרפרזה על מה שאתה אומר על בלון שהתפוצץ, אז מה יקרה כשמסי ילך? אז...
טוב, זה אלוהים ששמור, אבל...
אני חייב לציין שאני רואה המון בקבוצה את הנגיעות. אני לא יודע אם זה מגיע עם חשי או מאדמינים אחרים, אבל המון נגיעות בזה של אנחנו מגיעים לשם, אנחנו מתקרבים לסוף. אנחנו...
לא, אבל אני לוקח אותך יותר... אתה
מדבר להכניס מלנחוליה כזאת לקראת...
לא, אבל אני רוצה לקדם אותך דווקא, עזוב, מסי חס וחלילה שיפרוש ב-2036, נדאג למה שצריך, אבל אני אומר, הקבוצה הזאת שבתחילת העונה היה לנו דיונים ארוכים, אם היא יכולה ללכת כל הדרך, אם היא לא יכולה, אתם רואים את הקבוצה הזאת הולכת כל הדרך? אני מדבר בצ'מפיונס העונה?
אני לא יודע להגיד, בצ'אמפיונס הכל כל כך רנדומלי. תראה, טוטנאם, אייקס, שנה שעברה, כל ההתמודדות הזאת.
זה טורניר.
זה שאייקס הגיעו לחצי הגמר ועברו בדרך את יובנטוס.
ואת
ריאל מדריד, אוקיי? ואיך שטוטנאם העיפו אותה. זאת אומרת, הטורניר נוקאוט זה משהו שקשה לי...
אבל עזוב ניסים, תום. ניסים תמיד קורים, אבל לרוב לקבוצה שנגדנו, אבל... בוא, השאלה, אתם רואים את הסגל הזה כמו שהוא משחק הסגל שיכול לקחת צ'מפיונס?
אני חושב שאנחנו לא מספיק איכותיים, ואם אתה רוצה לקחת את זה רמה אחת מעל, אז בוא נהיה כנים. בעשור הזה אנחנו ראינו שליטה חזקה מאוד של שתי קבוצות מספרד. ברסה, שהיה לעשור יותר חזק משל מדריד, למרות כל האליפויות האירופאיות של מדריד. ולדעתי, היום שתי הקבוצות באנגליה יותר חזקות מהספרדיות, גם ליברפול וגם סיטי. ואגב, גם מדדים מתקדמים של אילו ושל SPI, גם מרים את זה.
בוא נגיד באמת, אם ברבע גמר אנחנו נגד איזה סיטי או ליברפול, אז מה זה?
בעיה.
זה סדרה שוב כמו נגד ביירן ב-2014?
זה נראה כמו משהו שיגמר לא נעים. שוב, בגלל שזה...
לא שזה נגמר נעים בשנה שעברה, אבל... ולא רק זה, ומה ששי דיבר עליו, אני חושב בחוכמה רבה, השידור מלמעלה שאומרים, וואלה, אתם יודעים מה, בסדר לנו עם מה שאתם עושים. הקלאסיקו כבר נדחה, מאחורינו כבר ייפטר, שייפטר, זה עוד נראה בהמשך, אבל האווירה בקטלוניה, כמו שאני מבין, לא מזהירה.
הסיבה שהקלאסיקו נדחה, היא בגלל שיש בחירות בספרד, בעשיר בנובמבר, ופדרו סנצ'ז, ראש הממשלה, לא רוצה שהאג'נדה הקטלנית תקבל את הבמה של מיליארדים מול הקלאסיקו. אז בגלל זה דחו את זה לאחרי. 18 בדצמבר הוא התאריך הנוכחי שיש. אתם שואלים אותנו המון בדף ובאינסטגרם ווטאבר. הסיכוי שזה ידחה הוא אפסי. הבחירות כבר יעברו, יהיו הפגנות בקטלוניה, מה שנקרא הצונמי הקטלני, מתכננים הפגנות ב-18 בדצמבר, אבל שוב פעם, הבחירות כבר התקיימו, וזה פחות מזיז לממשלה הזאת.
אבל בוא נפתח את זה קצת. איך זה משפיע על אתה בוודאי בקשר עם אנשים בברצלונה עצמה? איך התחושה שם? זאת אומרת, התחושה של עיר במצור, או התחושה של עיר שאפשר לעשות בה הכל, ואין...
זה עיר שאפשר לעשות בה הכל. ויש הפגנות, ופשוט לא מגיעים לשם. כאילו, אם אתם לא רוצים לקבל כדור גומי בברך.
בברך זה לא נורא. כן. חוץ מאומטיטי, שזה גמר את הקריירה.
יש דש פה לבוריס, יקיר המערכת שקיבל כדור גומי אחרי חגיגות הגמר גביע ב-2012. עד היום יש לו משהו שם.
סיבה טובה.
צלקת של כבוד בכלל.
אז הוא נכה צבא קטלוניה. שזה נקרא שם.
ההפגנות...
איך זה משפיע? זה משפיע על המועדון, מדברים על זה, משוחקים, הרי פיקה הוא לאומן קטלוני, לפחות מצטער ככזה. מסי, בתחושה שלי אולי יש קצת פחות מעורב, אבל... זה בכל זאת מועדון שתמוע במסורת הקטלונית, ועם הצבעים של הדגל, ועם המשמעות של לקום בדקה ה-17 ו-14 שניות, נכון? אז יש משמעות לדברים האלה במועדון הכדורגל של ברצלונה, ובכלל.
שתחיל הכל גל המחאות הזה, הם אמרו חד משמעית, אנחנו בעד חופש הדיבור של האזרחים הקטלנים. אחר כך אגב, אבל ברטומיאו חזר קצת בעצמו, בגלל שהיו הפגנות קצת אלימות יותר. צריך לזכור שבערך 90% מההפגנות הן הפגנות יחסית שקטות. זה בעיקר מפגינים שיושבים וחוסמים צמתים או כבישים, אבל הם לא משתמשים באלימות.
זה לא מאומות, זה הפגנות.
נכון, אבל שוב פעם, יש צד קיצוני, שיש גם ספקולציות שיש שם שוטרים סמויים שמציטים את העניין ו... כדי לייצר תגובות נזעמות אצל הקהל מחוץ לקטלוניה.
Fire starters,
כן. שוב, רוב ההפגנות הן שקטות, אבל יש מקומות בוויאלטנה, נגיד, הרחוב המקביל לרמבלס, ששורפים שם פחים, ואתה יודע. זה לא תחושה של אנרכיה, בוא נגיד ככה. אבל... אם אתם מטיילים בברצלונה, אל תגיעו לשם. יש מספיק מקומות בעיר להסתובב.
לא להגיע לאותם שדרות שדיברת עליהן.
כן, גם הם מודיעים מראש איפה ההפגנה תהיה, ואתם יודעים פשוט.
זה משנה משהו, אגב, בתפוסה של המשחקים, בכמות הכרטיסים, מחירי כרטיסים?
המחירים שהכרטיסים תמיד נשארים קבועים.
מה עושים, אגב, עם הקלאסיקו? בוא מילה וחצי על זה, מי שקנה כרטיסים כבר, מה עושה? אני יודע שכתבת על זה, כתבנו לא מעט בברסמניה, אבל ממש בו במשפט.
מי שקנה ישירות דרך המועדון כבר קיבל את הכסף שלו בחזרה, המועדון החזיר את זה. מי שלא וקנה דרך ספקים כאלה ואחרים צריך להתמודד מולם.
צריך לראות
ש... כלומר, אבל אין החלפה, זאת אומרת, זה לא שקנית...
לא, המועדון באופן קטגורי גורף החזיר את הכסף לכולם, ותצטרכו לקנות. עוד פעם, למי שרוצים.
והתאריך סופי ב-18 בדצמבר באמת, למרות שיש אירורים של הליגה, נכון לעכשיו.
יש גביע, כן, של הליגה העלינו עליו, אבל בזיקה.
זאת אומרת, זה אפשר לבנות על זה. אבל אתם בדעה שהרווחנו, הפסדנו מה... אני חשבתי שהרווחנו, כן, אני חושב שאנחנו לא נראים טוב, אבל...
אחרי פראג נראה לי שאנשים יגברו בתחושה לא טובה.
רציתי לתת שתי אנקדוטות, גם לגבי משהו ששי אמר, וגם לגבי
ההמשך. רק תתחיל מהשנייה.
אוקיי, אז ככה, קודם כל, שי, אתה אומר, זה יישאר ב-18 בדצמבר. ה-27 בנובמבר, דורטמונד בית. הראשון בדצמבר, אתלטיקו חוץ. השמיני בדצמבר, מיורקה בית. ה-10 בדצמבר, אינטר בחוץ. ה-15 בדצמבר, סוסיידד חוץ. ה-18 בדצמבר, ריאל מדריד בית. עכשיו, סוסיידד, אגב, זה, שזה ברידר פה, זה לא מגרש שקל לברצלונה.
זה גם אף פעם לא קל לשחק בחבל הבאסקים. אפילו לא לוולברדה.
זה לוז מאוד קשוח.
מומנטום עם עוד גור שם שחוגג.
כן. נחזור למדריד מן הסתם בשנה הבאה.
אני רואית שאתה יודע, שברנו את הכללה, אבל...
נכון, אבל היא...
אבל אנחנו אוהבים להפסיד שם. אגב, דווקא תחת וולברדה שברנו את הכללה. הבאסקי, וחבל הבאסקים הוא מסתדר לרוב. נו ככה, ממש בוא נסיים, שוב, אני לא יודע מתי זה ישודר, כי אנחנו תלויים רק, לא רק בנסיבות של עצמנו, אבל ככה, הימורים שלכם לשלושה המשחקים הקרובים, שי, ויאדוליד, לבנטה בחוץ?
ויאדוליד, לבנטה ופראג, אם אני לא טועה.
בית, חוץ, בית. שי?
אנחנו מדברים גם על שבוע, חבר'ה, זה, איזה כיף לנו.
נכון.
אני מקווה שכיף לנו.
נראה לי שאנחנו נהיה בסדר.
שי, אתה אמרת, יש הנקודות. אני רושם לך את זה.
אני גם אומר 9 נקודות, אבל הן לא יהיו כאלה שמחות.
נכון.
אני אפתיע את כולכם בתור הפסימיסט פה, אני חושב שלא רק שיהיה 9 נקודות, אני חושב שיהיה לפחות שתי הצגות, אני חושב שזה משחקים כמו ויאדוליד בבית, עם ולוורדה הצגות, עם שחקן נחמד בשם מסי על המגרש. אני חושב שזה בדיוק המשחקים שקצת הורגים אותנו בהמשך העונה, כי באים נגד איזה ויאדוליד כזאת, ונותנים להם איזה חמישייה לפעמים, וזה סתם. זה באמת נטו מעצם זה שבאמת הקבוצה עליונה מאוד, זה לא קורה תמיד, כמו שאנחנו יודעים, אבל שזה מתלבש, אז זה מתלבש לאיזה חמישייה, ואז אתה יוצא מזה, ואתה אומר, וואלה, איזה כיף, וזה כבש, והוא כבש.
בדיוק, שיצברו קצת ביטחון.
והכל בסדר.
אנחנו אוהבים אותם.
אבל זה לא בכך טוב, כי זה גם באיזשהו מקום נותן לנו את האשליה שהכל בסדר, ולא הכל בסדר.
אני חושב שהפוד הזה זה די מוכיח שאף אחד פה לא באשליה.
כן, אבל אם מחברים ניצחונות, אז פתאום מתחיל להרגיש טוב. אני אגיד, יותר משהייתי רוצה לראות את השלושה ניצחונות, הייתי רוצה לראות שלושה משחקים עם רשת נקייה, אמיתית, לא רשת נקייה שטרשטגן מקבל סרטים של טרשטגן איירליינס, מאוד יפה מי שראה בדף של ברסה.
XGA נמוך.
תוצר של, בדיוק, של אביב שלנו אגב.
זה כינוי של אביב.
כן? אז מדהים, כל מי שראה את הקליפ הזה, שטרשטגן...
מה, של העל הניקי מנאז' הזה?
לא, לא.
שהוא טס בשמיים?
כן, כן.
הכינוי טרשטגן איירליינס זה שלו.
לא רק זה, אבל זה שרואים אותו שם, בעצם הקליפ הזה שראינו אחריו, שהוא טס שם באוויר, ועובר מגיע לחלל וכו'. קליפ נורא נורא יפה, מי שלא ראה שירה את זה, גם באינסטגרם או גם בפייסבוק של... בדרך כלל בברסמניה, אני רואה את זה, שראינו. אז...
אוהבים אותך מעץ.
אני, כן, אבל אני לא הייתי רוצה לראות אותו מצטיין במשחקים הקרובים, כי אם הוא מצטיין במשחקים הקרובים, אז הבושה היא עלינו, כי זה בעצם אומר הכל. חברים יקרים, לפי סדר רגיל ההפוך, יאלי, שכבר צריך לישון בשעה כזאת, תום, שרק נראה בין 22, אבל הרבה יותר, ונהננו מאוד, אני חושב שנתת הופעת בחורה לפחות איזה שני שערים ובישול.
היה מעורב.
היה מעורב. התחלת מהלכים גם, זה יפה מאוד.
לא ברחתי מהכדור.
שי, אופטימי ומלא ידע כתמיד. כבר על זה אתה יכול ללכת הביתה ככה עם חזה נפוח.
תורמים בכירים בקבוצה, מסרו.
שמח לשמוע.
אני עוז סבר, ונשאר לי להגיד לכם המון המון תודה על ההזנה, וכמו שאומרים אצלנו בעדה, ויסקה ברסה.
ויסקה קטלוניה.